שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, השבעה באפריל, חצי שנה בדיוק למלחמה. בעזה מספר החטופים ירד ל-133, לאחר שבסוף השבוע הובאה לכאן גופתו של אלעד קציר מניר עוז. לא דרך
להקצין
את המספר הזה, כן. באולפן פה, סמי פרץ ואיתן אבריאל. בגלל שזה באמת חצי שנה למלחמה, אנחנו נעשה משדר קצת שונה. אנחנו נתחיל עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, שיחד איתו ננתח את תמונת המצב הביטחונית.
חצי שנה אחרי.
חצי שנה אחרי, כי בדיוק הלילה, כוחות חטיבת הקומנדו של צהל עזבו את חאן יונס, לאחר ארבעה חודשים של לחימה רצופה שם, וכעת פועלים ברצועת עזה מעט מאוד כוחות. למעשה המספר הנמוך ביותר של חיילי צהל שם מאז פרוץ המלחמה. זה מלמד שעברנו לשלב אחר במלחמה הזו, זה גם מלמד שזה קורה מבלי שהבאנו הישגים של שחרור חטופים עדיין. מה זה אומר לגבי ההמשך? כיצד תראה המלחמה? והאם הבילדאפ הגדול על פעולה ברפיח יניב תוצאה? יכול להיות שזה אפילו לא שאלה לצבא, ואפילו לא לממשלה, אלא לבית הלבן, אולי שם ייפלו ההחלטות. אז עמוס יהיה איתנו תכף, נדבר איתו על זה, וגם כמובן על החשש ממתקפה איראנית.
וכן, חצי שנה מפרוץ המלחמה, כל כך הרבה השתנה פה, אבל גם כל כך הרבה לא השתנה פה. אז מצד אחד מתבקש לסכם את החצי שנה הזו, ומצד שני זה סיפור שסופו עדיין לא נכתב. אנחנו היום כאן ננסה לתת קצת תובנות שלנו ושל אחרים, של עורכת דמרקר סיוון קלינגמי למשל, ושל הפרשנית מירב ארלוזורוב, על האסון של אותה שבת שחורה, ועל החצי שנה שהתרחשה מאז, ואולי גם איזה משהו, ככה איזה ניסיון להאריך בזהירות, עם כל העובדה לתת תחזיות לגבי העתיד, זה דבר מאוד לא בריא, על מה שיקרה, או לפחות מה שצריך לקרות בחצי שנה הבאה. אנחנו מתחילים.
שלום לעמוס הראל.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
הפרשן הצבאי של הארץ, חצי שנה מאז אותה שבת שחורה וארורה, מתבקש לנסות איכשהו לסכם את זה, אבל עוד לפני הסיכומים, הלילה כוחות חטיבת הקומנדו של צהל עזבו את חאן יונס, בעצם מצב הכוחות כרגע בעזה הוא הדליל ביותר מאז תחילת המלחמה, והשאלה, מה זה אומר? האם עברנו לשלב חדש בלי להודיע על כך? תרגיל הטעיה שתכליתו, לא יודע מה, להיכנס לרפיח? תמקם אותנו פה על המפה.
אני חושב שזה המשך דילול כוחות, וכבר דיברנו על התקופה הארוכה. אתם זוכרים שלפני שלושה חודשים היו 27-28 צוותים חטיבתיים של צהל ברצועה. ירדנו לחמישה, ועכשיו זה בעצם יהיה אחד או שניים. העניין הוא שהמלחמה הזאת עוד לא נגמרה. מה שקורה בפועל הוא שנשמר כוח חטיבתי שמבטר את הרצועה לשניים בין הצפון והדרום, אזור פרוזדור נצרים, מה שהיה פעם התנחלות נצרים, ומעבר לזה כוחות שישבו בחוץ או ייכנסו ויצאו על פי התראה. זה לא סוף הסיפור, נשארה שאלת רפיח. אנחנו שומעים את נתניהו מבטיח פחת ליומיים בערך פלישה ישראלית לרפיח, עוד לא קורה, אבל קצת הופתעתי לשמוע בשיחות עם בחירי הצבא שהם מתייחסים לעניין הזה ברצינות, שזה מבחינתם אפשרות, כלומר זה מהלך שיכול לקרות.
כן, אבל אתה יודע, אבל הייתי מצפה, עמוס, שאם כבר כוחות צהל יוצאים מעזה, ובאמת משאירים שם חניך תורן, שלפחות נקבל תמורת הדבר הזה איזשהו הישג, בדמות החזרת חטופים. הרי זה חלק מהמסע ומתן עם חמאס. כלומר, אנחנו מצמצמים את המלחמה, או מתקרבים לסיום, ואז החטופים מתחילים לחזור. זה נראה כאילו אנחנו מספקים פה הישג לחמאס, בלי שיש לנו הישג.
ולא היחיד, זאת אומרת, גם בתחום הסיוע הומניטרי, גם בתחום הרבה מאוד דברים בעצם אנחנו כבר נותנים בחינם.
אז בואו, אין פה איזה טענה שלי שהמבצע הזה מתנהל כמו איזה מלחמה.
לא טענו את זה לרגע, גם לא רגע שלא חשבנו.
אותו היינו רגע מהניצחון המובטח, הניצחון המוחלט, וכתום הדברים התקלקלו. אנחנו מבינים כבר תקופה ארוכה איפה הדברים עומדים. צריך להגיד שקלף המיקוח העיקרי הוא עדיין אותו מסדרון ואותה התעקשות ישראלית על מניעת חזרה של תושבים פלסטינים לצפון הרצועה. האם יש פה, האם אנחנו מגלים פה קצה של קרחון? כלומר, על רקע חידוש המגעים בקהיר, יכול להיות שישראל הסכימה לפנות את חאן יונס? אני לא יודע. שמעתי הכחשות לזה מצד גורמים צבאיים, אני טוענים שזה לא קשור. אני לא בטוח, הלוואי שזה היה נכון, ואז היה אומר שעסקה היא קרובה. אני חושב שחלק מהסיפור, שבאמת צהל פחות או יותר גמר את מה שהוא יודע לעשות ברפיח, בחאן יונס, ולא מצליח לעשות, לא לפגוע בבחירים, למעט מרואן עיסא, וגם לא מצליח לחלץ עוד חטופים. בנסיבות האלה הוא מצמצם כוחות, מרענן כוחות, וממתין הלאה.
אבל מה יכולה להיות האסטרטגיה של דבר כזה? תנסה להכניס אותנו לראש של ישיבת מטכ"ל ולהבין למה המצב הזה טוב לנו ביחס לאלטרנטיבה הקודמת, או ביחס לכל תוכנית אחרת.
שיטן, השאלה היא מה האלטרנטיבה. אנחנו משאירים עוד כוחות בפנים, הרי אתמול ספגנו שם 4 הרוגים, שקשה להגיד איזה מטרה זה הצדיק. אני לא תומך בלהשאיר כוחות סתם כדי להגיד שלא פינינו ולא ויתרנו. אם אתה נערך לרפיח או לחילופין למחנות הפליטים במרכז הרצועה, ואתה מתחיל למנף את המהלך הצבאי שם, אז בסדר, יש לך קלפי מיקוח אחרים. כרגע אני חושב שהצבא מנסה לצמצם נזקים ולצמצם עבדות בנסיבות שהן כמעט בלתי אפשריות, אבל שוב, כרגיל, פער עצום בין מה שהובטח לציבור ומה שמתקיים בשטח, וכמובן פער אפילו עוד יותר גדול בין הרטוריקה של הניצחון המוחלט לבין המציאות. זה לא תבוסה, זה לא כיפול זנב, הטיפול לא הסתיים, העדיפות הישראלית היא ברורה. אבל אין פה שום דבר שקרוב להכרעה, וזה ודאי לא השגת המטרות, אני מזכיר לך אותן, פירוק. היכולות של חמאס, הגענו לחלק מזה, לא הגענו לכולו, יצירת תנאים להחזרת החטופים, אנחנו מבינים שאנחנו רחוקים מזה, והיו עוד שני דברים ספציפיים לרפיח, פגיעה בבחירים, אז מרואן איסה נהרג, אומנם לא ברפיח, אלא במחנות המרכז, לא בחניונס, אלא במחנות המרכז, אבל סינואר ודף עדיין חופשיים, והחזרת חטופים, ראינו שני חטופים שהוחזרו ברפיח, חיים, ועוד כמה גופות שחולצו, לא היה פה
הצלחה גדולה בצמצום. אגב, בלי להבין יותר מדי באסטרטגיה צבאית, נראה לי שכדי לחסל את סינואר או בכירים אחרים, אתה לא באמת צריך להשאיר שם חטיבות שלמות ולעשות פעילות בתש, ולהפוך להיות גם הרבה יותר פגיע לכל מיני פעולות צבאיות שיעשה שם חמאס. אבל השאלה, מה זה אומר לגבי השבועות, החודשים הקרובים? כן רפיח, לא רפיח, זה שאלה אחת, אבל יש פה עוד, כמו שראינו למשל בשיפה, שאחרי שצהל פינה את שיפה, הוא חזר לשם ועשה שם אפילו מבצע, הוא יותר מוצלח אפילו ממה שהוא עשה בסיבוב הראשון. זה דפוס הפעולה שאנחנו נראה בתקופה הקרובה?
בגדול, זה דפוס הפעולה. אתם זוכרים שדיברנו על שלב ג', זה שלב ג' הפרוסם. התחילו לבצע אותו בצפון הרצועה, עכשיו יעשו אותו במרכז הרצועה. בואו נובן במה שיש ומה שאין. יש פה יכולת, אחרי הפגיעה הקשה בחמאס, יכולת תימון מהירה, חדה, בלי הרבה התנגדות פלסטינית. ראיתם שגם המבצע בשיפה, בסך הכל, כמו שאמרת, עלה יפה. מה אין פה? אין פה הכרעה ואין פה הפגת. המטרות של המבצע כפי שהובטחו. והעניין הגדול הוא באמת רפיח. האם נכנסים לשם או לא נכנסים לשם, מה הפער בין ההבטחות של נתניהו מסוזר ובין היכולת להמימוש בשטח, וכאן נכנסים הרבה עניינים אחרים, בראשם היחסים האמריקאים, ההתנגדות האמריקאית למהלך ברפיח, שאלת הסיוע ההומניטרי.
אבל יש לצהל איזושהי תוכנית אופרטיבית איך לשנע מרפיח את אותם מיליון או כמה שזה לא יהיה אנשים שעזבו את ביתם וצריכים לחזור למקומות אחרים כדי שאפשר יהיה לפעול שם צבאית?
יש בהחלט תוכנית, אני הייתי ספקן גם לגבי פינוי האוכלוסייה מצפון הרצועה ומחד יונס, ובפועל זה נעשה בלי הרבה עבדות אזרחיות בשלב של הפינוי עצמו. היו הרבה אזרחים שנהרגו תוך כדי הלחימה.
אבל זה נעשה בתקופה שבה לישראל הייתה לגיטימציה בינלאומית מאוד מאוד גבוהה לפעול, כרגע כולם על קוצים בכל העולם, וישראל נראית לי עם פחות חופש פעולה, ודאי הממשלה שבעצם צריכה לציית לנשיא האמריקאי.
לכן אני מאוד ספקן לגבי המימוש של רפיח. היכולת לעשות את זה קיימת בהקשר של תוכנית וביצוע, מול התנגדויות עולמיות, מול חשש של רעב ברצועה, תמונות של מחסור, תינוקות רעבים, קשה ביותר. אתה שואל אותי, אני ספקן מאוד למרות ההבטחות של נתניהו ולמרות האמירות.
אבל איך תוכנית כזאת והיה, אפילו ברמה התיאורטית נראית, זה לקחת מיליון איש וכמו שהעברת אותם מהצפון לדרום עכשיו לעשות תרגיל הפוך ולהחזיר אותם לצפון, לדלל את רפיח ואז להיכנס לרפיח?
ככה ישראל מתנהלת כל תקופה ארוכה, הרי מה עשו אותם אזרחים פלסטינים? מישהו שאל אותם אם הם רוצים או לא רוצים לעשות את זה? ישראל אמרה, תצאו עד יום זה וזה, מי שלא יצא מהריבוע הזה שידע שאנחנו מפציצים שם, וזה בדיוק מה שקרה. כך ישראל התנהלה תקופה ארוכה, הפלסטינים היו פה בובות על חוץ בעניין הזה, החוצה האזרחית הפלסטינית נאלצה לעזוב בתים שחלקם יחזרו לבתים הרוסים, שישרוד, זה מאוד, זה לא תנאים רגילים. צריך להגיד שאותה התנהלות ישראלית אוכפת ותובענית כלפי החוצה האזרחית חמאס בכלל, אני מצפצף על זה באופן מוחלט, לא מעניין אותו כאילו זה, מה קורה עם האזרחים הפלסטינים.
אבל אוקיי, בוא אני אוסיף לך עוד אלמנט שאפשר צריך לשקלל לתוך לסיפור הזה ורק מסבך אותו, הנושא של המחאה החברתית, בעיקר מה שקרה במוצאי שבת שעברה ומוצאי שבת אמש, מחאות מאוד חריפות בחלק מהמקומות, גם קצת אימותיים, האם זה משפיע בדרך מסוימת כזאת או אחרת על ההחלטות של הממשלה והצבא, כי הדרישה שם זה למהלך יותר דרמטי לשחרור חטופים, כך או אחרת?
אז פה יש אירוע גדול. אני חושב שאם יש דבר שמלחיץ את נתניהו באמת, זה לא המהלכים הפוליטיים המגומגמים של הפיז או של גנץ, אלא זה שהרחוב התלקח. אנחנו ראינו שהידיעה על מותו של אלעד קציר, העובדה שגופתו חולצה אחרי שג'יהאד איסלאמי רצחו אותו בשבי לפני חודשיים או שלושה, אתמול הלהיטה את הרוחות מאוד בהפגנה במוצאי שבת בתל אביב. אני חושב שיש המון אנשים שמרגישים פה ממש כבר איזה ככה דוחק בגרון, איזה לחץ בגלל התחושה שהחטופים הולכים ונעלמים לנו, הולכים ומתים, ושהממשלה לא עושה מספיק כדי לחלץ. אני חושב שאנחנו נראה יותר הפגנות ויותר דרישות מסיביות לשחרור חטופים, לא במבצע צבאי, אלא בעסקה. האם לנתניהו יהיה אכפת? כרגע, תראה, אפילו הודעה על מותו של אלעד קציר לא שמענו. אנחנו שנינו יודעים, שלושתנו יודעים שאם היה פה מבצע מוצלח, ואם הוא היה חוזר בתור חטוף חי, אז נתניהו היה ממהר לדרוש את הקרדיט. האטימות והאדישות הזאת לגורל החטופים נמשכת, במידה רבה היא קשורה בשאלה מאיזה פלח דמוגרפי הם הגיעו ובעבור מי הם מצביעו בחירות, ומי האנשים שכעת מפגינים.
עמוס, אנחנו חצי שנה מפרוץ המלחמה, 604 חיילים נהרגו. רובם אגב ביום הראשון, כלומר בקרבות של...
לא, זה פחות או יותר חצי-חצי, ואתה לא מונה פה בסירה, עוד לדעתי משהו כמו קרוב למאה אנשי כוחות ביטחון אחרים, שוטרים, כיתות כוננות, אנשי שבק, מכבי אש ואחרים. כן. שהשתתפו בלחימה בעיקר ביום הראשון.
כן, שזה כמובן כל סיפור באמת טרגדיה עצומה לקרובים, לאנשים, כמובן למדינה. אבל רציתי לשאול אותך דווקא בהיבט של הלחימה הקרקעית בעזה, נדמה לי שמספר החללים מאז הכניסה הקרקעית, שזה כבר יותר מחמישה חודשים, סדר גודל של 260 או משהו כזה, ואני חושב שבכל התרחישים הפנימיים של צה"ל חששו ממספרים הרבה יותר כבדים. יכול להיות ש... זה דווקא באיזושהי מין דרך ככה קצת עקומה גרם לכך שהמערכה הייתה ארוכה יותר?
ראשית, נדמה לי שהמספרים סביב ה-300, ואתה צודק, זה הרבה יותר נמוך ממה שחשבו. אני מזכיר לך את אותה מצגת מפורסמת מצוק איתן, כשנתניהו לא רצה לכבוש את הרצועה, ואז דובר על 500 ארוכים.
בפרק זמן גם יותר קצר, אני מניח, כן.
התחזיות הפעם היו הרבה הרבה יותר גבוהות, הם לא נקבו מספרים מוחלטים ומדויקים, אבל אני חושב שזה הרבה יותר ממה שנתקלנו בו. כן, הפעלת הכוח המאוד אגרסיבית, בעיקר בהתחלה, בכניסה לצפון הרצועה, הרס המסיבי שראית של בתים ובניינים שם, הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים, שנפגעו במסות גדולות. חלק גדול מזה הסיפור הוא הצורך להגן על חיי חיילינו, וראית מהלכים ישראלים מרחיקי לכת שנועדו להבטיח את זה. עדיין, בסוף זה, כי במלחמה אורבנית, בסביבה צפופה, מול אויב שמסתתר גם בתוך אוכלוסייה אזרחית וגם מתחת לקרקע, שזה בכלל ממד חדש להתעסק איתו. כל צבא היה נתקל במפגעים מרובים, אבל בסך הכל, כשאתה מתקל על החלק הזה, אני חושב שהלחימה הישראלית היא יחסית, עד כמה שאפשר לחלק ציונים, היא יחסית מתנהלת בסדר. האויב הוא יותר מורכב ממה שחשבנו, בוודאי, בכל מה שקשור לסיפור הקרקעים. היית שואל אותי, אתת קרקעי, אם היית שואל אותי באוקטובר, האם זה ייקח חצי שנה, לא הייתי מנחש, לא היה סיפור. לא השלמנו את הסיפור, אפילו עוד לא...
כן, אז שם לא תם ונשלם, ולעומת זאת בצפון אפילו לא התחיל, למעט כמובן כל מה שראינו בחצי שנה האחרונה, אבל כל המדינה הייתה דרוכה במהלך כל הסוף שבוע, עם מבט אחד, אוזן אחת לסלולר ולאזעקות, ומבט אחד לכיוון הממד. כולנו חשבנו שתהיה איזושהי תגובה איראנית במהלך הסוף שבוע, לא קרה שום דבר. בינתיים, אנחנו עדיין מצפים לאיזשהו מכה משמעותית?
איתן, תהיה תגובה, אני לא הייתי מהר לקבור את הסיפור הזה, אני לא יודע באיזה היקף, אני לא חושב שזאת הכרזת מלחמה איראנית, גם תלוי כמה ישראל תצליח להירץ ותצליח לסכל, אבל האירוע הזה לא יסתיים. לפי כל ההכרזות האיראניות המתכננים לפעול, אני חושב שיש יותר סיכוי סביר שהם יפגעו במשל ביעדים צבאיים, אני לא חושב שיהיה פה מתח על תל אביב, ייתכן שאני אתבדה, אבל כרגע זה לא נראה כמו הכיוון, אבל מהלך שלהם יקרה בנסיבות האלה, זה מה שהם...
ואז מה זה אומר? אז נגיד שיש מהלך, ואז ישראל אומרת, טוב, תקפנו, החזירו לנו, בזה מסתיים האירוע, או ש...
יכול להיות.
זה מה שצריך להיות.
אנחנו פה פורצים בהדרגה את גבולות המעטפת, אבל היו תקיפות בעבר שחסו להתראה, והפעם זה כבר דרג ממש בכיר, זה תוך כדי מלחמה, זה אירוע, זה לא משהו שהאיראנים יבליגו עליו בקלות, וכן, אנחנו חלק מאותה תסבוכת אזורית שנכנסנו לה בשבעה באוקטובר, תהליכים של שנים, אנחנו משלמים את המחירים הללו עכשיו, הסיפורים האיראנים הוא סיפור לא פשוט, אבל מצד שני, האיראנים כנראה לא רוצים מלחמה כוללת, זה משרת גם את האינטרס הישראלי. ולכן חלק מהפאניקה לפחות הוא מוגזם, אני חושב שזה גם נוהל רע מול הציבור, באמירות השונות, בהכרזות, בציטוטים, היה פה פאניקה מיותרת שגם הממסד תרם לה.
כן, עמוס, אנחנו עושים משדר מיוחד, ואנחנו מנסים ככה להגדיר גם את התובנות שלנו מהתקופה הזו. אתה יכול לתת לנו תובנה אחת באמת שמלווה אותך מאז השבעה באוקטובר, שהיא באמת ככה לא מרפה?
אני חושב שהשבעה באוקטובר עצמו, אני חושב שזה לימד אותי הרבה דברים על הנחות מוקדמות שביססתי עליהן דברים בלי רמה מספקת של ביסוס, על גבולות הדמיון שלי ביכולת לתאר תרחישים רעים. שוב, אם הייתם אומרים לי שיהיו על 1,200 ישראלים שירצחו ביום אחד, זה יותר מ-250 חטופים בעזה, על חיזבאללה הייתי מאמין, בעזה הייתי משוכנע שאנחנו מסוגלים להתמודד יותר טוב. אני חושב שזה אירוע עצום וגודלו, לא צריך לספר לכם את זה, זה השתלט על החיים של כולנו, אני חושב שאנחנו נרגיש את ההשלכות שנים, ועוד הערה קטנה היא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הייתה לנו נטייה עם השנים, להגיד שזה שוב, אתה יודע, המחלוקות של השמאל ימין, ותירוצים לא לעשות דברים אחרים, אנחנו חוזרים לדברים משעממים, בסוף זה לב הסיפור שלנו פה, לא יעזור שום דבר, אנחנו בהיעדר פתרון של העניין הזה, אנחנו משלם מחירים עצומים, ככל שהשנים יחלפו.
עמוס הראל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
טוב, אז מאחר ובאמת זה חצי שנה למלחמה הזאת, אנחנו רוצים קצת ככה לעשות איזה זום אאוט ולנסות להסתכל על כל התקופה באמת חריגה, יוצאת דופן, היסטורית הזו, ואנחנו מצרפים את עורכת דמרקר, סיוון קלינגבל, שלום.
שלום סמי, היי איתן.
היי.
צריך להגיד גם חברת קיבוץ ניר עוז לשעבר, ילידת ניר עוז.
חלילה, בת קיבוץ ניר עוז, מעולם לא קיבלו אותי לחברות, גם לא ניסיתי.
אנחנו יכולים להבין למה, אבל את חברה שלנו. תראי, אנחנו נורא קשה, את יודעת, אני לא יודע אפילו אם אנחנו בכלל בשלב הסיכומים, אנחנו לא בשלב הסיכומים, אנחנו רוצים להסתכל קצת באיזה מבט, כמה שאפשר, נקרא לזה, מתבונן על החצי שנה הזו, ולשאול אותך, כשאת מנסה ככה לתמצת את מה שקרה פה, יש לך איזו תובנה אחת שאת אומרת, זו התובנה, זה הדבר שאני מזקקת מכל האירוע הזה, והוא ילך איתי לתמיד?
האמת היא, אני ממש שואלת את עצמי, אני שואלת את עצמי אם זה שבת של השבעה באוקטובר, 6:45 בבוקר, הטלפון של גפן גל צור, שאומר לי שרוצחים את ברכה לוינסון, אימא של שי, משהו שאולי לא צריך להודות, אבל אני עדיין מתעוררת מהטלפון הזה חצי שעה אחרי, או שזה הרגע הזה שאתה, ההלוויה האחת יותר מדי, שאתה מבין, שאת מבינה שיהיו עוד הלוויות, כי, וכמה הלוויות אפשר להיות, או יותר מזה רגע שלא קרה.
שהוא.
רגע שלא קרה והתחדד לי אתמול בערב מאוד בצאת השבת, אתמול הודיעו על זה שהביאו, שבעצם אלעד קציר, בן הקבוצה של אחותי הקטנה, אח של אביטל, בת הקבוצה שלי, אח של קרמית, שנלחמה עליו כמו לוויה, יחד עם עוד כל משפחות החטופים, בן של חנה, שחזרה מהשבי ועדיין מאושפזת מאז שהיא חזרה, ורמי שנרצח, והודיעו על זה שגם אלעד נרצח בשבי. עכשיו, אלעד יצא על הרגליים מניר עוז, אלעד נחטף, היו שני סרטונים עם אלעד, אלעד כנראה נרצח בינואר. ויצא השבת, והרשתות החברתיות, שהם ססמוגרף, שראש ממשלתנו מאוד מאוד מתייחס אליהם, רגשו ורחשו סביב ההודעה על זה שחילצו את גופתו, בלי עוד להיכנס לדיון על מה אני חושבת על זה ששולחים חיילים לחלץ גופות. וציפיתי שראש הממשלה יתייחס. ציפיתי, עדיין יש לי את הדבר הזה. כמו שציפיתי שממשלת ישראל תגיע לדבר עם קהילת ניר עוז. כמו שציפיתי שממשלת ישראל תהיה נוכחת ברמה מסוימת מול השורדים, שתהיה איזושהי התייחסות.
קהילת ניר עוז רוצה לפגוש את ראש הממשלה, סיוון?
היום כבר לא. אבל לאורך התקופה הזו מצאתי את עצמי לא פעם מנסה לסייע לחיבורים, להעביר טלפונים, לאיך מגיעים לשרה נתניהו. כי המשפחות החטופים מאוד מאוד רוצות להיפגש איתה. עצם זה שאתה צריך להתחנן לתשומת לב מהמנהיגים, זה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו גם כל הזמן אומרים, הם לא רוצים לראות אותם. הם לא הגיעו. הם לא הגיעו. סטרוק הגיע לאילת 7 ימים אחר כך, משהו כזה. איפה הייתם? איפה הייתם?
לא איפה הייתם, זה איפה אתם. זאת אומרת, גם היום וגם אחרי השידורים של סוף השבוע שחשפו, את הכרת את זה, גם אנחנו, מה באמת קרה בניר עוז, שלמעשה הצבא מעולם לא היה שם, לא הגיע לשם, המחבלים נכנסו, עשו את מה שעשו, יצאו וחזרו לביתם לצורך העניין, ועד היום את אומרת שאף אחד לא מהממשלה, אף אחד לא הגיע בעצם ולדבר על זה?
אף אחד לא הגיע. אף אחד לא הגיע. דרך אגב, הצבא הגיע.
שעה הצבא... אחרי שכולם עזבו.
לא, אני לא מדברת על הצבא שהגיע. אני מדברת על הצבא, כן, נעמד מול הקהילה בכמה סיטואציות. עוד לא נגמר התחקיר, כן. הייתה עמידה של הצבא מול הסיטואציה בלהגיד סליחה, בלהגיד אנחנו בודקים, כן היה. עכשיו, אנשים כועסים, כועסים, כועסים בצדק. אז להגיד, אם הם יבואו, יגרשו אותם, אולי, אבל רגע שאלה. האם לא מגיע לאנשים האלה את הזכות רגע לקבל בחזרה את העצמיות שלהם אפילו? איפה הכבוד שלכם? אני זוכרת, האמת, אני זוכרת לא פעם את רבין יושב עם משפחות שכולות וצועקים עליהם, בוודאי על בנט. איפה אתם? בלי
שגם גלנט הגיע לביקור, אני לא זוכר אם זה בבארי או בכפר עזה, ואימא של אחת הנרצחות, כולל גם סבתא של כמה מהנכדים שנרצחו, והיא מתיחה בו, והוא פשוט מסתכל ולא אומר כלום.
זה היה עם רעומה קדם, בניר עוז. עמד ליד רעומה, רעומה קברה את הבת שלה, את אמרי, ואת החתן שלה, את ג'וני, ואת שלושת הילדים, תינוקות, ילדים רכים, פעוטות, איתן היה איתי בבית שלהם. אז הרגע הזה שלא קרה, אני חייבת להגיד שלי הוא מאוד מאוד כואב. ואני קצת מתקשה לשחרר את אותו, אבל הוא גם אחוז לתובנה הכי קשה שיש לי מהשבעה באוקטובר. וכתבתי על זה מאמר אצל איתן במגזין, שעושים ניתוח של דוח האמון שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה בצורה מאוד מאוד בולטת הכיתוב בעם. והשאלון נעשה בדצמבר, זאת אומרת, אנחנו עוד כוחנו, כולנו יחד, ורואים איך בין יוני, הסקר שנעשה והמכון עצר אותו, כי אי אפשר לפרסם לפי נתוני יוני, לדצמבר קרה תהליך מאוד מאוד מוזר, שמדברים על ביחד, 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 ועוד בדצמבר מדברים חזק על כולנו יחד, ודווקא מצביעי ימין טוענים יותר ויותר שאין אחדות, ושאין ביחד, וזזים בדעות שלהם. ואת התנועה הזאת גם רואים ביחס של החטופים, כי היית ביחס אל החטופים, אל סוגיית החטופים, היית מצפה שתהיה תפיסה שהדבר הזה הוא, אתה יודע, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. פדיון שבועים זו מצווה, היית מצפה שתהיה איזה עמידה מאחורי המשפחות, עמידה לצד המשפחות, ולא, גם הסוגיה הזו שהייתה אמורה להיות איזה סוג של אחדות רק מאהבת לרעך כמוך, הפכה להיות מחלוקת פוליטית שמגיעה היום לקצה קשה מאוד, שמשפחה של חטופה מקבלת זר אבל, משתתפים באבלכם, אבל אל תסכנו אנשים אחרים. אני עשיתי ציטוט עכשיו שאינו זהה למקור.
אגב, מהדברים שלך, סיוון, את יודעת מה עובר לי בראש? שבעצם יש פה שני דברים שהם מבטאים, מבטאים כל מיני דברים, אבל בעיקר מבטאים תסכול ותחושת כישלון. המנהיגות לא מגיעה לניר עוז, כי ניר עוז היא אנדרטה לכישלון ולמחדל הכי גדול בשבעה באוקטובר.
הלוואי.
והכיתוב קשור לעובדה שהממשלה הזו לא מצליחה להביא את החטופים, היא לא מצליחה להביא אותם, ומאחר והיא לא מצליחה וכולם מתוסכלים מהדבר הזה, אז את כל התסכול שופכים אחד על השני, במקום לשמוע
אני אבל... לא בטוחה שהפרשנות שלך נכונה. יש לי כל הזמן מקנן לי בראש תחושה לא טובה של המיקוד של הממשלה הזו בגבול המזרחי. ממשלה הנוכחית, שהיא ממשלה של לא נשחרר אף שעל, ולא נעזוב אף רגב, בעצם היא הממשלה שפינתה הכי הרבה תושבים במדינת ישראל, בשטחי המדינה, לא החליטה שחלקים מחוץ לקו הירוק היא מפנה.
כן.
היא
כן.
פינתה הכי הרבה יהודים טוב, בתוך אל... ארץ ישראל, היא פינתה. מדינת ישראל. ויש לך איזו תחושה שזה נובע לאורך כל הדרך, כחוט השני ממיקוד בקו המזרחי, בגבול המזרחי.
זה באמת, אני מסכים איתך בדבר הזה, שהתובנה, אחת התובנות הכי כואבות ממה שקרה בחצי שנה האחרונה, לפחות אצלי, אני מניח שגם אצלכם, זה עזבי רגע את הממשלה ואת ה-120 חברי כנסת שפועלים לפי אינטרסים שאנחנו מכירים, אבל עד כמה הציבור מוכן לעוות את המציאות כדי שהוא יתאים לזהות המקורית שלו ולנרטיב שהוא מספר לעצמו. לא חשבנו אף אחד מאיתנו שעל מנת להתאים בין מה שקורה לבין הזהות של פלוני כאיש ימין תומך נתניהו, הוא יהיה מוכן גם לצבוע את המשפחות החטופים כאנרכיסטים שבעצם כל המוטיבציה האמיתית שלהם זה רק להפיל ראש הממשלה. זה הדבר שהכי חריף. אתה שואל, עד לאן זה יכול ללכת? כנראה שאנחנו לא יודעים עד כמה נמוך אפשר לרדת.
אני כן רוצה להיות אופטימית.
לכי על זה.
אני רוצה להיות אופטימית. אני רוצה להגיד שלמרות הסקרים שמראים קרע מאוד גדול בעם, ולמרות שיש לנו בעיה מאוד קשה ואתגר מאוד גדול להצליח לאחות את עצמנו ולצאת קדימה, מה שלא נוכל לעשות תחת ההנהגה הקיימת, כן עדיין יש גילויים מאוד מאוד יפים של אחווה ושל דאגה ושל אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית שדואגים איש לרעהו בין אחד לשני. זאת אומרת, אז יש פה הדבר הזה של אחדות, של אחדות בתוך המדינה, של אנשים שדואגים אחד לשני, הוא קיים. מה שחסר לנו זה הנהגה שגם עסוקה בלאחד ולא לשסות, אבל אני...
אז עכשיו את מרימה לי, לתובנה שלי.
כן, כן.
תראה, אני אגיד לכם, אנחנו כותבים פה בדמרקר, מתעסקים בזה הרבה, בזה שיש בישראל משבר מנהיגות חמור, ובמשך הרבה מאוד שנים, עוד בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, וזה מין פולקלור כזה של, ששמרת בסדר, אוקיי, המדינה מתנהלת, הצבא מתנהל, הכלכלה מתנהלת, יאללה, שיהיה עוד בחירות. אבל זה לא ככה, זה לא ככה. אנחנו עכשיו רואים את המחיר של משבר מנהיגות מאוד מאוד חמור, מאז הממשלה הנוכחית, אני חושב שהממשלה הנוכחית בעיניי, אני כתבתי את זה עוד לפני שהיא הוקמה, ממשלה לא לגיטימית, נבחרה באופן לגיטימי, אבל היא לא לגיטימית, גם ההפיכה המשטרית, גם הגורמים הקיצוניים שמובילים אותה, גם העובדה שמאז שהיא הוקמה, מתעלמים מכל העזרות, כולל של אגף המודיעין, ששם גם כמובן יש את הכישלונות של הצבא, שלא נעשה הנחה לצבא. המגזריות הזו, חוסר ההחלטיות, לבעוד בעיות אל העתיד, ורואים את זה אפילו גם באופן שבו המלחמה הזו מנוהלת. ואת יודעת, ובעיקר העניין של... כל הדבר הזה הוא עטוף באיזו עטיפה שקרית של כאילו מנהיגות, כאילו נוקשות, אפס אמפתיה לנפגעים הרבים, וכל הזמן דעת עוסקים במה שטוב לנתניהו, מה שטוב לממשלה, מה שטוב לשרידות שלה, והתחושה שלי מכל החצי שנה הזו, זה שאין לנו מישהו לשאת אליו עיניים. זו התקופה הקשה בחיי המדינה הזו, אני לא יודע מה המחליפים שלו יעשו את זה טוב יותר, אבל לי ברור, שראש הממשלה שלנו הוא מישהו שאי אפשר לשאת אליו עיניים ולהגיד, הוא יביא אותנו לחוף מבטחים.
לא,
וזו תחושה מאוד קשה.
אליף, אני איתך לגמרי, אבל צעד אחד נוסף. אני חושב שאנחנו לא הבנו עד עכשיו, וצריכים להתחיל להבין, שמדובר בחבורה שכרגע נמצאת בשלטון, הקואליציה, רובה, הם אנשים לא דמוקרטיים, שלא באו לשרת את הציבור בשום דרך, הם באו למשול, הם באו לשלוט, הם קיבלו את ההזדמנות לעשות את זה.
עד רבה, תמשלו.
הם,
לא ראינו שגם הם מושלים.
כן, אבל עוד פעם, הם לא בעסק הזה בשום דרך בשבילך. זה חבורת אנשים ששמו את הדמוקרטיה בצד, הם הגיעו לשם באמצעותה, אבל עכשיו הם רוצים להישאר בשלטון לתמיד. ואין שום דבר משפטית או בחירות או כל מיני כאלה דברים שמעניינים אותם, זה הכל דברים שמפריעים וצריכים להתגבר עליהם כדי להישאר בשלטון, והם שם בשביל עצמם.
מילה אחרונה, סיוון.
משפט סיום זה משימה קצת קשה, זה כמו, זה תסגרי עכשיו את הראשית.
לא, זה העניין, שאי אפשר לסגור את האירוע הזה, הוא לא סגור, הוא יישאר פתוח איתנו עוד הרבה מאוד שנים. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך דווקא על ניר עוז. ניר עוז תשתקם ותעמוד על רגליה? את האמת.
האמת היא שאני מאוד מקווה שכן.
אני חושב שכן.
האמת היא שאני סומכת על רון בהט, שהוא הפרויקטור של ניר עוז, שניר עוז תיבנה. האמת היא שאני סומכת על קהילת ניר עוז ועל אנשים שרוצים לחזור הביתה. אני מאוד מאוד מבינה, מאוד מבינה את אלה שלא מסוגלים, מאוד מבינה. אני חושבת שכל מי שהיה עם הילדים שלו את כל השעות שם בממד, יהיה לו מאוד קשה עד בלתי אפשרי לחזור לשם. אני מאוד מאוד מבינה את זה. אבל אני רוצה להגיד שאם ניר עוז לא תיבנה, אז אני לא חושבת שאנחנו נשתקם כמדינה, כי עוד פעם, המשמעות של זה, זה שבעוד שאנחנו נלחמים על אף שעל, ואנחנו מפנים את מדינת ישראל, ואנחנו לא שומרים על גבולות המדינה. אני לא יודעת אם אתם מראים לזה ששמו שערים צהובים בכניסה לקריית שמונה. יש עכשיו שער צהוב בכניסה לקריית שמונה, שהמטרה שלו למנוע כניסה של אזרחים. אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נשתקם, אבל אני יותר מזה רוצה להתחבר לדברים שאיתן אמר. ולכל האנשים הנהדרים שהתגלו פה בחצי השנה האחרונה, כי יש פה אנשים נהדרים במדינה הזו, מכל קצווי הקשת הפוליטית, יש פה הרבה מאוד אנשים טובים, שטובת העניין ותקומת המדינה, זה מה שחשוב להם. ואני רוצה לקוות שאנחנו נביא מעלינו מנהיגים שראויים לעם הנהדר הזה, ומנהיגים שיקחו את הטוב המשותף, ויעזרו לנו לבנות פה מדינה. אנחנו התגברנו על דברים מאוד מאוד קשים. אנחנו נצטרך להתגבר גם על זה, כי אחרת אין לנו סיבה להיות פה.
כן. אני אגיד רק משהו אחד שצייצתי קודם. ראיתי ציוץ של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שהוא חוגג הכשרה של ארבעה מאחזים, והוא כותב, ממשיכים לעשות היסטוריה, עוד שלב בהסדרת ההתיישבות הצעירה, ואני ישבתי לו, אבל מה עם ההתיישבות הוותיקה? מקריית שמונה, ומטולה, ובארי, וניר עוז.
ואני רק רוצה להגיד שאתה חסכת לי עכשיו את התהליך שאנחנו עושים תמיד, כי בין שנינו בוא נחשוף את זה, אני משטרת הטוויטים, אני עוקבת, אני בודקת מה אתם עושים בטוויטר, ואז אני כותבת לך, למה זה לא טור? אז הנה קיבלת את הפולניה בפרצוף, ולא בוואטסאפ.
סיוון קלינגבל, תודה.
תודה.
תודה לכם.
פעם באה זה יהיה שיחה יותר נעימה, אני מבטיח.
כן, תביאו אותי לדברים שמחים, תביאו אותי לכעוס, לא עצב.
נביא אותך.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
מאחר שאנחנו השבעה לאפריל, חצי שנה מאז השבעה לאוקטובר, אנחנו עושים לא סיכום, אבל איזשהו ניסיון להסיק איזושהי תובנה קצת יותר כוללת, איזושהי עמדה, איזשהו משהו מעבר לדברים השוטפים. אז נסי, ככל שאת יכולה, בין אם זה באירועים הכלכליים, בין אם זה בכל מה שקשור לחרדים, מה שנראה לך, להגיד לנו מה התובנה האחת הפחות טריוויאלית שאת לוקחת מהחצי שנה הזו, בכל מה שמדינת ישראל קרה לה, והיא מנסה או לא מנסה אפילו לעשות.
אפשר לסטות מהתחום הכלכלי למשהו, לאמירה יותר רחבה, זה יהיה בסדר?
רצוי אפילו אם זה הדבר החשוב.
אז מה שיושב לי מאוד כבד על הלב, וזה כמובן זה נושא צבאי, אבל זה קודם כל גם ניהול צבאי בעצם, זה אותו יום נורא של השבעה באוקטובר, שאני מזכירה לכולנו, היה רצוף באין ספור סיפורים של גבורה אישית. ומה שמאפיין את כל, מה שאפיין את כל סיפורי הגבורה הללו כחוט השני, זה שבכל אותם מצבים נלחמנו מעטים מול רבים. ואני מזכירה עוד, אנחנו הצבא הגדול במזרח התיכון, אחד מהגדולים ביותר בעולם. כלומר, בכל היום הארור הזה, לא הצלחנו לנצל את היתרון לגודל שיש לצהל. לא הצלחנו להביא את צהל במלוא עוצמתו להילחם. עכשיו, אני לא אשת צבא ואין לי תשובה למה זה קרה. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שזה היה הכישלון הנורא והמסוכן שקרה לנו. מתמקדים כל הזמן בנושא המודיעיני ובהיעדר ההתראה. אני חושבת שזה טעות. מודיעין בהגדרה לא יודע הכל ובהגדרה הוא יטעה. בכלל, קונספציה זו הטיה אנושית. לכן, היו קונספציות ועוד יהיו קונספציות. אנחנו כמובן רוצים מודיעין יותר טוב, שישגיע כמה שפחות, אבל בכל מצב עולם אנחנו צריכים להיות מוכנים לעובדה שהמודיעין יטעה, ובהינתן זה שהוא יטעה, עדיין אנחנו צריכים להיות באיזושהי יכולת תגובה. עכשיו, זה לא אומר להיות ערוך בכל נקודת זמן תמיד למלחמה כוללת, אבל כן יכולת להגנה סבירה הייתה צריכה להיות לנו. וזה לא קרה. כלומר, אני מסתכלת על הכישלון הנורא של צהל, בעיניי זה הכישלון, הקריסה של הפיקוד והשליטה שהייתה לנו באותו יום, ואני חושבת שלא מספיק מדברים על זה, זה היה הכישלון האסטרטגי, ובזה אנחנו חייבים לטפל, להבין למה זה קרה, ולוודא שזה לעולם לא יקרה שוב.
את לא רואה את זה אבל כחוליה שלישית מבין שלוש חוליות, שהחוליה הראשונה זה כישלון מדיני שאפשר את עצמות חמאס, מזוודות הדולרים ומה שאנחנו מכירים. החוליה השנייה זה שגם אם היה לנו מידע, מודיעין, לא ידענו להבין אותו, לא ידעו להבין אותו.
זה הקונספציה.
כן, הקונספציה. ומאחר, ואתה גם מממן את חמאס, ואתה גם מתעלם מהמידע שיש לך או לא יודע לנתח אותו, מזה נגזר סדר כוחות שאתה שם שם לאורך הגבול. כמות הטנקים, כמות החיילים.
אתה מעלה כאן נקודה שהיא מאוד חשובה, ושהיא עלתה אגב בעיניי מאוד בחריפות סביב הדוח של ועדת החקירה לאסון מירון, וזה ההתכופפות של הדרג המקצועי בפני דרג פוליטי אלים. כל קמפיין המשילות שאיתנו מאז 2015, ושנתניהו אימץ אותו מאוד ברצון כי זה שרת אותו, קמפיין המשילות הוא קמפיין הרסני. כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו, נבחרי הציבור נקבע, למה? כי בחרו בנו, אז כל מה שאנחנו רוצים, זה מה שיקרה, ואתם, כל תפקידכם הוא רק לציית בעיוורון, לעולם אל תעצרו בנו. לכן כמובן, כל מי שמשמש איזשהו סוג של חסם בית המשפט, אז עושים לו הפיכה משטרית, והתקשורת הופכים אותה לאויבת הציבור, והדרג המקצועי מחלישים אותו באופן סיסטמטי, מתמשך עם קמפיין המשילות. זה, אני מסכימה איתך, שזו אחת התובנות, אני חושבת, אחת התובנות, אחד ההסברים למה קרה לנו באותו יום,
לא, אבל מירב, מה שאנחנו...
זה התכופפות, רגע, שנייה, צמי, זה התכופפות, אני מניחה, בסדר, אני לא יודעת את התשובה, אני מניחה, שאם נעשה בדיקה לעומק, נגלה שאחת הסיבות לעובדה שצהל לא היה בשבעה באוקטובר, לא תפקד ולא הצליח לחזור ולתפקד, זה בין השאר באמת הכניעה, בכל נושא הסתת הסדק לשטחים, לדרג הפוליטי. אני מניחה שזאת אחת התשובות למה צהל לא היה שם. הנה עוד המחשה, והנה עוד המחשה, רגע, למה אנחנו חייבים דרג מקצועי חזק ועצמאי, שיכול לעמוד על דעתו ויכול להגיד לפוליטיקאים, לא, אתם טועים. חייבים, זה באמת עניין של פיקוח נפש.
כן, זה מעניין מה שאת אומרת, משום שבדרך כלל כשאנחנו אומרים שדורסים את הפקידות הבחירה ואת שומרי הסף, אנחנו מדברים על אזרחים, ואת אומרת, זה חלחל גם לצבא, הדריסה של העצמאות המחשבתית, של היכולת להגיד לא, של היכולת להגיד, אנחנו קובעים.
כולם מפחדים מביבי, הוא מונרך ושליט יחיד, הוא עם עוצמה חסרת תקדים, אף אחד לא מעז לעמוד מולו, אף אחד לא מעז להגיד לו, אתה טועה, גם תשים לב, הוא מקיף את עצמו מלחכי פנחה. עכשיו, אני חושבת שבצבא זה קרה קצת פחות, כי עדיין באמת מינוי הרמטכ"ל, קודם כל, הרמטכ"ל, בוא נזכור, כולנו מונה בידי הממשלה הקודמת, מזל שכך, אבל ביחסית בנושא הצבא, ביבי היה פחות בהשלטת מלחכי פנחה, ועדיין תרבות ההתרפסות ותרבות הפחד, מלהעיז להגיד משהו שהדרג הפוליטי לא רוצה לשמוע, התרבות הזו חלחלה לכל רוחב הקו,
בוודאי, ואין לי ספק
שהיא פגעה גם מתפקודה הצבא.
בוודאי, ואני מסכים איתך, ופשוט הדבר הבא שקורה ברגע שכולם ככה, זה שאף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר, כי אם בסופו של דבר מה שעשית זה בסך הכל מילאת את הפקודות מלמעלה, אז אתה מילאת הפקודות ולא בדקת את זה ולא אכפת לך גם, ואתה לא צריך לעמוד מאחורי ההחלטה או להצדיק אותך, אתה פשוט צריך לקבל את ההוראה מלמעלה ולעשות אותה, ובצורה הזאת אנחנו נהיים עם ונהיים מדינה עם יכולת ביצוע עלובה ומטה בכל רובד אפשרי, וראינו את הדבר הזה בצבא, וראינו את הדבר הזה בתפקוד של חלק גדול מאוד ממשרדי הממשלה והמוסדות המדינה, מיד אחר כך בצד האזרחי, הטיפול במפונים, וזה נמשך עד היום, והדבר הכי מרגיז והכי מתסכל בסיפור הזה, לתפיסתי, אחרי חצי שנה, זה שלא מתחיל תהליך תיקון. אנחנו כולנו באיזשהו מקום גדלנו על עולם שהדברים זזים כמו מטוטלת. אם משהו רע, בסוף איכשהו מסיקים את המסקנות, משנסים מותניים ועושים בכל זאת את הדבר הנכון ומתחילים לעשות אותו. ופה התהליך הזה לא קורה. אתה פתאום למד שמה שלמדת מעבר, שדברים איכשהו מתקנים את עצמם,
לא קורה הפעם. אני רוצה לחדד, מדינת ישראל היא לא ככל המדינות. ארצות הברית היה לה נשיא מאוד גרוע, קראו לו טראמפ, אולי הוא גם יחזור, הוא ללא ספק מחליש את ארצות הברית, ועדיין ארצות הברית זה מקום ענק עם המון עוצמות, באמת עם פיצול להרבה מדינות, היא יכולה לעמוד בנזק הזה. מדינת ישראל לא יכולה לעמוד בנזק שממשל גרוע, במיוחד שממשל גרוע חסר מעצורים, שדואג באמת לקפד את ראשו של כל גורם שיכול באמת לרסן אותו, או להעמיד אותו על טעותו. זה מה שקרה לנו מאז 2015, פוליטיקאים חסרי מעצורים שולטים בנו, והם לא נותנים בשום שלב לאף אחד לתקן אותם, להעמיד אותם על טעותם, ואנחנו פשוט מדרדרים מדחי אל דחי, ואצלנו זה עניין של חיים ומוות, אנחנו לא יכולים לעמוד בטעויות כאלה, לא יכולים, לא תשרוד פשוט, לא תשרוד, אנחנו חייבים קודם כל ממשל יותר טוב, ולא רק ממשל יותר טוב, למשל שמבין שכדי לשרוד חייבים ממשלה וצבא, דרג מקצועי הכי חזק, הכי עצמאי שיש. אנשים שעומדים על דעתם ושמסרבים להישמע להוראות, אלא אם כן הם משוכנעים שלהם הוראות טובות, או משוכנעים ומשכנעים, זה התנאי לכך שנוכל לשרוד. ניהול מיטבי, זה התנאי לכך שישראל תמשיך להתקיים, וכל מה שאנחנו עושים את ההפך מכך, אנחנו באמת אין לנו עתיד.
סמי, יש סיכוי לקבל ממירב איזה שיהיה משהו אופטימי?
כן, תני לנו משהו אופטימי לסיום, אנחנו מחפשים פה ככה איזה נקודות אחיזה.
אז אני אגיד לכם משהו אופטימי. מדינה של אנשים אכפת ממנה, היא מדינה שיש לה תקווה. ואני חושבת שמה שהוכח כאן בשנה וחצי האחרונות, של אנשים מאוד אכפת מהמדינה הזאת, זו מדינה מאוד קשה. מדינה שאנשים נהרגים על הגנתה, מדינה שיש בה פילוג פנימי, יש בה אוכלוסיות גדולות שלא עובדות, שצריך לממן אותן. מדינה כמובן עם שכנים איומים ונוראים. באמת, אנחנו מדינה שלא כיף לחיות בה. והיה מתבקש, אנשים יגידו, מה הבאתי כאן, בוא נזוז לברלין. אנשים לא עושים את זה. אנשים אכפת מהמדינה הזו, וכל מה שאכפת לנו מהמדינה הזו, יש כאן תקווה. וזה מבחינתי מה שמחזק אותי יום-יום.
מעבר לזה שברלין לא תמיד העירה לנו פנים.
לא, גם זה לא.
גם נכון, היה ניסוי שלא כל כך הצליח.
אבל זה אמת, אנשים כל הזמן באים ושומעים אותי, נו, יש נטישה של אנשים, אנשים בורחים, אני אומר, לא.
ממש לא.
זה לא קורה.
אני חושב שזה, אני חושב שמה שקרה בשנה וחצי האחרונות חידד עד כמה המקום הזה יקר לנו, עד כמה החיים שלנו בו הם פה, הם טובים. אתם יודעים, כל מיני מדברים על תלג לנפש וכולי, בסוף הדבר הכי חשוב זה המשפחה, זה החברה, זה המשמעות לחיים, את כל הדברים האלה יש לנו כאן באמת בטונות, ועדיין לא לעולם חוסן, אם נמשיך לצעוד בתוואי של יצר הרס עצמי, זה לא יחזיק.
זה שזה היה עד עכשיו לא, לא, פשוט לא מבטיח שזה ימשיך להיות ככה, אם נמשיך לפעול בצורה כל כך כושלת.
מירב ארלוזורוב, תודה גם על התובנות וגם על האופטימיות בסיום. תודה.
תודה רבה.
טוב, הגענו לסיום, אבל אנחנו נפרד, לא לפני שאני רוצה לספר לך על רגע שנחרט אצלי. אני ביקרתי בבית הקברות של קיבוץ רביבים, שם קברו את הנרצחים של קיבוץ בערי. נרצחו לפחות 98 אנשים בבערי, ביניהם דודתי, מרסל פרייליך ובעלה, דרור קפלון, וכשהגעתי לשם, בדיוק הגיעה לשם מסעית של קבלן המצבות, והיא פרקה, הפועלים שם פרקו מצבות, פועלים ערבים אגב, והם צעקו זה לזה בערבית, ואי אפשר היה, אתה יודע, לנתק את זה מהצעקות שהיו ביום שבו האנשים האלה נחטפו ונרצחו, למרות שזה אנשים אחרים. אבל שם חשבתי על השיר החיטה צומחת שוב, השיר שנכתב על ידי דורית צמרת, לזכרם של 11 חברי קיבוץ בית השיטה במלחמת יום הכיפורים, אותם אנשים שנהרגו, ואמרתי לעצמי, תשמע, זה לא תחרות, אבל אם שיר כזה על מותי נכנס באמת לפנתיאון של פנתיאון הזיכרון שלנו, על 11 מבני הקיבוץ, איזה שירים עוד יכתבו על אנשים ועל קיבוצים ש... 100 חברי קיבוץ נרצחו. אין לי תשובה לדבר הזה. אבל זה היה סתם איזה ניסיון כאילו לתת איזה פרופורציה לגודל האירוע. לתחושתי, ייקח לנו הרבה מאוד שנים להבין את הפרופורציה של גודל האירוע הזה.
בלי ספק. אתה יודע, שאלת אותי אם יש איזשהו רגע אחד, וניסיתי לחשוב על זה, אז... קשה למצוא רגע אחד שהוא יותר חזק מאחרים. כמובן, כל מה שקרה במהות של העניין, בשביעי לאוקטובר עצמו, אבל ביום-יום, לא פחות מזה, שבוע שעבר, חבר כנסת פינרוס אומר, יאללה, יאללה, לאדם שכל משפחתו נמצאת עדיין בעזה, אתה פשוט לא מבין איך דבר כזה יכול לקרות. תהיה רשע ואינטרסנט כמה שלא תהיה, למה אתה צריך להיות גם, איך אומרים, חרה?
אכן. אז זהו, סיימנו להיום, איתן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ונגיד גם תודה לאברי רוזנצבי שעורך אותנו. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. תודה.